שהם רבותינו הקדמונים. שמעשה אבות, מעשה אבות סימן לבנים אותו מעשה אבות סימן לבנים ששייך במסוים לעניין של חנוכה, אז הוא נמצא במעשה דינה. המעשה הזה היה משהו קרוב מאוד לגזרת יוון. עיקר גזרת יוון הייתה פשטו ידם בממונם ובבנותיהם, וככה הם אמרו אותם בעלי שכם. האנשים האלה שלמים הם איתנו. ככה, אלה היו הדברים של חמור ושכם בנו. ויבוא חמור ושכם בנו אל שער עירם, וידברו אל אנשי עירם לאמור. האנשים האלה שלמים הם איתנו, וישבו בארץ ויסחרו אותם. והארץ הנה רחבת ידיים בפניהם, את בנותם ניקח לנו לנשים, ואת בנותינו ניתן להן. אך בזאת יאותו לנו האנשים לשבת איתנו ויות לעם אחד, והימול לנו כל זכר כאשר הם נימולים מפניהם וקניינם וכל בהבתם הלא לנו הם, אך נאותה להם וישבו איתנו. מקניהם וקניינם וכל בהמתם הלא לנו הם, אך נאותה להם וישבו איתנו. זאת אומרת, פשטו ידם בממונם ובבנותיהם, כמו שכתוב, זה לשון הרמב״ם, מה שקרה ב... מה שהיה, מה שהיו גזרות יוון. זה מה שיוון עשתה. כן, מלכות יוון. ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם. אז כאן זה, זה הדבר דומה. וזה גם, אגב, זה הפעם היחידה במצב ההוא. הפעם היחידה שכלל ישראל, שהיה אותו זמן כלל ישראל, יצאו למלחמה. ולא כולם, אלא שמעון ולוי. שמעון ולוי. אז לוי זה מי שיצא למלחמה גם, גם כנגד יוון. סוק. ברך השם חילו פה על ידיו תרצה. וללוי אמר תומך ואורך לאיש חסידך. אז כתוב, יאמרו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך. ברך השם חילו ופה על ידיו תרצה. ברך השם חילו, זה בברכת משה רבינו לשבט לוי. ברך השם חילו, ראה שעתידים חשמונאי, רשי, ראה שעתידים חשמונאי ובניו להילחם עם עובדי כוכבים, והתפלל עליהם לפי שהיו מועטים. י"ב בני חשמונאי ואלעזר כנגד כמה רבבות. לכך נאמר, ברך השם חילו ופה על ידיו תרצה. זה דבר ששייך במסוים ללוי. שמעון בשעתו, גם הוא שייך לזה. עניין בפני עצמו, בקיצור. שמעון צריך היה להיות. זה אמור היה, ככה צריך היה להיות. שמעון אילולי חטא בשיטים, כן, קרה, כבר דיברנו על זה גם פה פעם. השמעון במקור, ראובן זה כוח הראייה ושמעון שייך לכוח השמיעה. כלומר, ראובן שייך לתורה שבכתב ושמעון שייך לתורה שבעל פה. על כל פנים, כן, שמעון ולוי הם אלו שצריכים להיות, וגם אלו שהיו אחר כך, גם אלו שהיו אחר כך כנגד יוון, אלו שעמדו כנגד יוון. אז שמעון ולוי, וזה, והם יצאו למלחמה, יצאו למלחמה, והמלחמה ושם הם ניצחו, ו עם כל הפחד שיעקב פחד, אבל זה נקרא שהניצחון היה שלא כדרך הטבע. זה נקרא ניצחון בדרך נס, זה נקרא ניצחון של ונאספו עליי באופן טבעי. אז אומר יעקב עצמו, יעקב אומר ונאספו עליי והיכוני ונשמדתי אני וביתי, והם עונים, זה נראה שהם עונים שלא ממין הטענה. זאת אומרת, מדברים איתם דברי טעם, והם עונים שלא ממין הטענה. הם אומרים, הכזונה יעשה את אחותינו, זה הכל. הוא מדבר איתם דברים של טעם. הוא אומר, אתם יוצאים למלחמה ונאספו עליי והיכוני ונשמדתי אני וביתי, מה יהיה? אז הם יאמרו, הכזונה יעשה את אחותינו. מאוד דומה, מאוד דומה, מאוד מקביל, כן, מאוד מקביל, אלה שתי הפרשות. אז לכן ככה מלמדים אותנו רבותינו מכת של קודמים, עוד במגלי עמוקות זאת, עוד, שהדבר הזה שייך למעשה אבות סימן לבנים, למה שקרה פה. מעשה אבות סימן לבנים. אני אתבונן קצת בעניין הזה עד כמה שאפשר, שוב אנחנו לפי ערכנו, קצת להתבונן בעניין. הדבר הזה קרה עם דינה. דינה, מה מקומה של דינה בתוך השבטים? היא לא שבט. ואחר ילדה בת ויקרא שמה דינה. מה היא עושה פה? המשפחה של יעקב היא משפחה שהיא מורכבת משבטי כה, שבטים, שבטים. כל השבטים יחד מצטרפים, כל שבט ושבט, איקרי, קהל, כמו שקיים עלה. כל שבט הוא קהל, וכל הקהלים יחד מצטרפים לכלל ישראל, אחד גדול. אחד, כמו שכבר הזכרנו פה כמה פעמים מדברי המהר"ל, אחד, א', של אחד זה יעקב, ח', בני הגבירות, ודלת בני השפחות, וזה כל כלל ישראל. ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, א', ח' ודלת, וכל זה אחד. אלה דברי המערב. יעקב ובניו, ואלה, זה כל כלל ישראל כולו, גוי אחד בארץ. מה עושה פה דינה? איפה היא? לאן היא שייכת? לאיזה... לאן היא שייכת? איפה היא נמצאת? איפה היא משתלבת? מה היא עושה פה? ואחר ילדה בת ויקרא שמה דינה. אז באמת בעצם הדבר ברור, כן? זה גם מרומז בדברי רבותינו, אבל הדבר ברור, ברור מאליו. כל בחינות השבטים שישנה, כל שבט ושבט איקרי קהל, ויש לו מעמד לעצמו, עניין לעצמו, צורה לעצמו. כל שבט ושבט כמו שידוע בכמה וכמה פרשיות בתורה, אבל לפני כל הפרשיות בתורה, אז חז"ל אומרים שגוזר ים סוף לגזרים, אז ים סוף נגזר ל-12 גזרים, כדי שכל שבט ושבט תהיה לו קריאת ים סוף בפני עצמו. לכל שבט ושבט היה קריאת ים סוף לעצמו, הוא היה קריאת ים סוף לעצמו. הים נקרא בשבילו לבד. זאת אומרת, כל אחד לא הלך במסלול של מה שנקרא כל הקהל יחד, כל כלל ישראל יחד. אלא כל אחד ואחד זכה להיות קהל ולהיות לקריאת ים סוף בפני עצמו. הייתה לו קריאת ים סוף לעצמו. לגוזר ים סוף לגזרים, אז אומרים חז"ל, אלה י"ב גזרים כנגד, וכל שבט ושבט עבר בגזרו, באותו חלק שנגזר במיוחד עבורו. היינו, כל שבט ושבט עבר את הים בזכות עצמו. כל קהל וקהל. אבל מכיוון שהשבטים, אז דינם הוא למשפחותם, לבית אבותם, אז יש בכלל ישראל עוד מציאות אחת. והמציאות הזאת נקראת אותה מציאות שהיא שייכת מלכתחילה לכל כלל ישראל כולו, בלי ההבדלה של הקהלים של השבטים. דוגמת גרים שאין להם את מעלת השבט, אין להם. גרים, אז הם זוכים למה שנקרא כלל ישראל, אבל הם לא זוכים למעלת שבט. זה ברור, זה פירוש המילים קהל גרים, לא יקרי קהל. הגרים נכנסים לכלל ישראל, אבל מכיוון שקהל בישראל נקראים השבטים, ועל זה לא נאמרה פרשת גרות. זאת אומרת, גרות לא מצרפת אותם למעלת השבט, אז הם לא מקבלים את המעלה של מה שנקרא קהל בכלל ישראל. אין להם את מעלת קהל. לכן קהל גרי, הם נכנסים, הם שייכים לכלל ישראל, הם מצטרפים לכל ציבור שהוא. אפילו הכי, עם כל זה, מצטרפים לכל ציבור, הם בכלל ישראל. צריכים לאהור אותם, צריכים לקרב אותם, צריכים לצרף אותם לכל דבר שבקדושה. הם, לכל מקום הם מצטרפים. אבל אפילו הכי, מה שנקרא, לא יבואו בקהל השם. בקהל. לזה הם לא שייכים. משום שקהל גרים לא יקרי קהל. דהיינו, הגירות לא מצרפת אותם למעלת שבט. כתוב, יש פסוק מיוחד, ילפות המיוחדת בספרי, שבמקרה שצריך להקריב פרה אליהם דבר של ציבור, והדין הוא שכל שבט ושבט חייב בזה בפני עצמו, כל שבט יקרי קהל והוא חייב בזה בפני עצמו, אז כתוב שגרים מצטרפים לאותו שבט שהם גרים בתוכו, וצריך לזה ריבוי מיוחד. הגרים מצטרפים לשבט שהם גרים בתוכו. זאת אומרת, גם הם מתכפרים בפער אליהם דבר של ציבור, באופן שאף פי שאין להם שום שייכות לזה. אז יש ריבוי מיוחד שהם מצטרפים לאותו מקום, לאותו, זאת אומרת, לאותו ציבור שבתוכו הם חיים. אז מובן, מובן מאוד, מובן מאליו, כן? זה דברים ברורים. ואחר ילדה בת, יש אצל יעקב בבית, חוץ מכל השבטים, יש אצל יעקב בבית עוד בת, שהיא לא שייכת לכל אלה משפחותם לבית אבותם. מה עניינה? עניינה הוא הבחינה הזאת שנקראת כלל ישראל מחוץ לכל השבטים. אותו כלל ישראל שכולל את כולם יחד, בלי ההבחנה של הקהלים, בלי ההבחנה של שבט זה או אחר. שם כלל ישראל כולו. אז ברור שזה עניינה של דינה. זה עניינה. ואחר ילדה בת. והדין אמרי כך, הדין הוא ש... וככה זה גם הלכה למעשה, הרי כמו שידוע. לכן, הרמב"ן מביא בזה, אולי יכול להיות שיש בזה איזושהי מחלוקת, אבל באותו בן אישה ישראלית שהיה בן איש מצרי, אז המשמעות הפשוטה שנחלקו בזה ראשונים. בכל אופן, הוא היה שייך למתי דן, וכבר כתוב, הרמב"ן כבר אומר. הרמב"ן כבר דן בזה. הוא היה שייך למתי דן, אף על פי שהוא לא יכול להיות שייך למתי דן, משום שהאימא לא מייחסת אותו למתי. האימא לא מייחסת אותו לשבט. זאת אומרת, השבטים הם למשפחותם לבית אבותם. אז הוא היה בשבט דן. שלומית בת דברי למתי דן, אבל הוא היה בן איש מצרי, וכמו שידוע, כמו שידוע, אביו לא היה מישראל, אבל הוא נעשה ישראל על ידי אמו, וככה הרי הדין. אבל אז אין לו את מעלת השבט, מעלת שבט הוא לא מקבל. אז נמצא שישנה בחינה אחת, עוד בחינה נוספת בכלל ישראל, זאת הבחינה שהיא מחוץ לשבטים. זה ביתו של יעקב, ויש כאן בחינה אחת שהיא מחוץ לשבטים. הבחינה שהיא מחוץ לשבטים, זאת הבחינה שהיא דינה. על השבטים הוא איש כמעלתו, וצריך גם, כן, בנוסף, קצת באור נוסף. השבטים הם כל אחד ואחד איש כמעלתו. כל אחד ואחד יש לו את העניין המיוחד שלו. ראובן עם כל ענייניו, כך יהודה, כך יששכר, כך זבולון, כך כל שבט ושבט. הגמרא אומרת שהיו אפיונים לכל שבט ושבט. הגמרא בתחילת פסחים מספרת על אדם שהיה רגיל לומר כך וכך, אז אמרו עליו שמע מינה, ההוא שהיה אדם שהיה רץ לדיני תורה תמיד, כל פעם היה דונו דיני, תמיד הוא היה רץ לדון דיני תורה. אז החליטו שמע מינה מדן קראתי, הוא בא משבט דן. היה אדם שהיה מאוד מאוד אוהב לגור על שפת הים, אז החליטו שהוא מזבולון, כך אומרת הגמרא. זבולון לחוף ימים ישכון, והוא לחוף אביות וירקתו על צידו. זאת אומרת, יש אפיונים לכל שבט ושבט, וכל אחד ואחד. כמובן מדובר פה על מעלות גדולות, פה לא מדובר על זה. אלה לא... גם הדברים האלה הם לא מילין דכדי חליל. אבל בכל אופן, כל אחד ואחד איש כמעלתו. איש כמעלתו, לכל אחד ואחד יש טעם מיוחד, סגנון מיוחד, אופן מיוחד. אופן מיוחד. מפורש בחז"ל, מפורש גם במחילתא, שגם בקבלת התורה, אז כל שבט ושבט עמד לחוד. כל שבט ושבט עמד. כל אחד ואחד עמד. כל אחד היה מחנה לעצמו. ישראל היו. שאסור, אסור לאדם, זה מפורש ככה בחז"ל וגם מפורש ככה בראשונים מפרשי המקרא, היה איסור גמור, אם לא מתוך אונס, אם לא מתוך הכרח, היה איסור גמור לאדם לעזוב את דגלו. איש על מחנהו ואיש על דגלו, באותות יחנו בני ישראל. ובמדבר, גם בשעת חנייה וגם בשעת מסעות, אי אפשר היה לטייל. אי אפשר היה לטייל. כל שבט ושבט בתוך אספת דגלו. וכל דגל ודגל היה מסודר כך שזה היה במקום זה וזה היה במקום זה, והסידור הזה היה סידור שחייב את כולם. אם נאלצו לעזור, אז היה שבט מיוחד, דגל מיוחד, שהיה מאסף לכל המחנות. והמאסף לכל המחנות זה היה דגל שאליו התלקטו כל אלה שנפלטו מתוך דגלם. זאת אומרת, הם לא היו בדגלם, היו צריכים לצאת, היו כאלה שפלטם הענה, כן, כמו שידוע. אבל גם אלה שלא נפלטו לגמרי, אז הם הצטרפו לשבט, לדגל שנקרא דגל מחנה דן, מאסף לכל המחנות. זה פירוש מאסף לכל המחנות. לשם אפשר היה להצטרף מישהו ששייך לכל איזשהו מחנה שיהיה. כל מחנה שהוא, הצטרפו לשם. אבל הדין היה, וזה היה ברור, שכל אחד ואחד חייב להיות בתוך אסיפת דגלו. כל אחד ואחד נמצא בתוך מקומו, איש על מחנהו ואיש על דגלו, באותות יחנו בני ישראל, וכאשר יחנו כן ישר. כך הם חייבים להיות, חייבים, כל אחד ואחד חייב להיות במקומו, המקום שהוא אליו שייך.
המעלה הזאת שהיא נקראת כלל ישראל מחוץ לכל מעלות השבטים, מה שנקרא כלל ישראל בכלל, כלל ישראל בדרך כלל. זאת אומרת, דוגמה, הגמרא אומרת, בגמרא בעבודה זרה בדף כ"ז, כתוב בגמרא, אישה כמאן דמהילה דמיה. זאת אומרת, אישה נקראת אישה מבנות אברהם, יצחק ויעקב, לא צריכה להיכנס בברית על ידי כניסה מיוחדת בברית, אלא שהיא בעצם מציאותה כמאן דמהילה דמיה. זאת אומרת, היא נמצאת, היא כאילו הברית נכרתה איתה גם בלי שהיא תטרח באופן מיוחד ותיכנס לברית, אלא היא שייכת לברית בדרך ממילא, כמאן דמהילה דמיה. צריך להבין, כשאדם מישראל מוליד ולד, מוליד צאצא מנוכרית, אז הוא מפר ברית. וכשהוא מפר ברית, אז הנולד הוא לא בן ברית. כשאישה מבנות אברהם, יצחק ויעקב, כשהיא יולדת ולד, היא לא יכולה להפר ברית. זאת אומרת, הברית נמצאת איתה. הברית, בכל מקום, זאת אומרת, יחד איתה, הברית נמצאת יחד איתה. וכל מי שנולד, מי שנולד ממנה, אז הוא בן ברית. זכר מפר ברית. מפר ברית. הגמרא אומרת, שאברהם אבינו יושב על פתחו של גיהינום ושולף משם כל מהול, לוקח משם, מוציא משם, מחלץ משם כל מי שהוא מהול. אומרת הגמרא, בר מבועל ארמית, זה לא מבש קרוי. אותו הוא פשוט לא מכיר, הוא לא מזהה אותו, הוא לא מזהה אותו. אברהם אבינו לא מזהה אותו, אביו מולידו לא מכיר אותו, שהוא הוציא את עצמו מכלל הברית. הדבר הזה שהוא הממילא, זאת אומרת, אותה ברית שהיא הממילא, אותה ברית שבסופו של דבר בביתו של יעקב, אז בסופו של דבר יש חלק, יש משהו ששייך לכלל ישראל, כך ששום הפרת ברית לא יכולה לבטל. יש אותו חלק שהוא נקרא, מה שבאמת נקרא כלל ישראל. החלק הזה זה חלק שהוא לא בר הסרה, הוא לא בר סילוק, הוא לא בר הפרה. אי אפשר להפר אותו, אי אפשר לסלק אותו, אי אפשר ל... אותו אי אפשר לבטל. החלק הזה, החלק הזה, זה, זאת דינה בביתו של יעקב. אחר ילדה בת דינה. זה חלק מיוחד. חלק מיוחד, זה דבר מיוחד, באופן מיוחד. זאת אומרת, זה בלי שום שייכות לכל המערכת של השבטים. השבטים הם כולם, הכלל ישראל, כמו שאמרנו, כלל ישראל שהוא אחד, אבל כאן מדברים על משהו שהוא נראה לעין מחוץ לתחום של אחד. זה אותו כלל ישראל, שהוא כלל ישראל גם עם הדין שלו הוא כנוכרי לכל דבר. אחר ילדה בת,
אני רוצה להקריא פה את לשון הרמב״ם. כתוב הרמב״ם כך: בבית שני, תחילת הלכות חנוכה, בבית שני כשמלכי יוון גזרו גזרות על ישראל, אני מקריא את הלשון, בבית שני כשמלכי יוון גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם ונכנסו להיכל ופרצו בפרצות. טוב, מה שאני מבקש להבין, שאני רוצה מאוד מאוד, כן, הייתי מאוד רוצה להבין, הרמב"ם מונה שלושה דברים. הוא אומר ביטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות. אז מאוד הייתי רוצה להבין מה זה ביטלו דתם בנוסף על לא הניחו אותם לעסוק בתורה ולעסוק במצוות. מה זה ביטלו דתם? מה תראו שם מילה? וביטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות. מה התוספת וביטלו דתם? מה עשו להם יותר מאשר לא הניחו אותם לעסוק בתורה ולעסוק במצוות? מה זה ביטלו דתם? מה פירוש המילה? אז הדבר ברור ש... זה דבר ברור שמקור דברי הרמב״ם זה ממה שכתוב בחז"ל. זה דבר פשוט מאוד, זה ודאי, זה מאליו מובן שמקור דברי הרמב״ם זה מה שכתוב בחז"ל, שמלכות יוון שהייתה אומרת כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל. הדבר הזה זה לא נקרא לא הניחו אותם לעסוק בתורה ולא הניחו אותם לעסוק במצוות. הדבר הזה זאת גזירה בפני עצמה. לגזירה הזאת קורא הרמב״ם ביטלו דתם. זה פשוט, זאת אומרת למי שמאיים. אז הדברים פשוטים, מה שכתוב ברמב״ם הוא ביטלו דתם, אז כך בצורה כזאת הוא מעתיק את הגזירה המיוחדת. הגזירה המיוחדת, ככה כתוב במדרש, כתוב במדרש, והארץ הייתה תוהו, על הפסוק, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אז וחושך זו גלות יוון, כך כתוב, תוהו זה גלות בבל. כתוב רב שמעון בן לקיש פטר היקרא, מיד בתחילת המדרש רב, רב שמעון בן לקיש פטר היקרא בגלויות, תוהו זו גלות בבל שנאמר כתוב בנבואה על בבל, כתוב ראיתי את הארץ והנה תוהו ובוהו זו גלות פרס ומדי, שנאמר ויבהילו להביא את המן, וחושך זו גלות יוון שהחשיכה את עיניהם של ישראל בגזרותיה, שהייתה אומרת כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל. זאת גזירה שהיא, זאת גזירה שהיא משהו, יש כאן משהו מיוחד בגזירה הזו. אין כאן לא ביטול תורה ולא ביטול מצוות, אבל יש כאן משהו כן? זה נקרא החשיכה את עיניהם של ישראל בגזרותיה, שהייתה אומרת כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל. מה זה? מה זה? איך זה נקרא? לדבר הזה, זה ברור, לדבר הזה הרמב״ם קורא ביטלו דתם בנוסף על לא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות. הפירוש לא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות זה הכוונה שהכתירו אותם בכל מיני לא תעשה, ולא נתנו להם לקיים לא חודש, לא שבת, לא מילה, והכתירו אותם, הכתירו אותם, זה פשטו ידם בממונם ובבנותיהם כמו שכתוב, וכל פתולה ניסית ברביעי כמו שכתוב בגמרא. הייתה גזירה, אותה גזירה מפורסמת. זה נקרא בלשון הרמב״ם ביטלו דתם. ביטלו דתם.
מה שאנחנו צריכים להבין בדבר הזה, כן. יש דבר כזה שנקרא, אפשר לפגוע בנו, בכלל ישראל, אפשר לפגוע בנו פגיעה כזאת, שהפגיעה הזאת היא מתייחסת ישיר, היא נקראת בתלות אתה. חוץ, בנוסף על מה שעושים צרות ולא נותנים לקיים את התורה, לא נותנים ללמוד את התורה ולא נותנים לקיים את התורה, בנוסף לזה, בנוסף בתלות אתם פוגעים כאן ב... יש כאן פגיעה בעצם מה שנקרא דתם של כלל ישראל. אז נבין, בפסוק כתוב, או אנחנו אומרים בתפילה, בתפילות שאנחנו מתפללים, בתפילות השבת, המועדים, אז אנחנו אומרים או וינוחו או וישנוחו בך, או וינוחו בו בא בם ישראל מקדשי שמך, או וישמחו בך ישראל מקדשי שמך. אנחנו נקראים ישראל מקדשי שמך, ישראל מקדשי שמך. רש"י מביא מתורת כהנים בפרשת אמור, לפני פרשת המועדים, שור כסף או עז כי יוולד, והיה שבעת ימים תחת אמו, מיום השמיני והלאה ירצה לקורבן של השם. כתוב, ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם מקדישכם, המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים, אני השם. אומר על זה רש"י מתורת כהנים, המוציא אתכם על מנת כן, על מנת כן, דהיינו כמו שכתוב בתורת כהנים, על מנת כן הוצאתי אתכם מארץ מצרים, על מנת שתהיו מקדשים את שמי. מצוות ת' במצוות עשה, היא שציוונו לקדש את שמו, והוא אומרו ונקדשתי בתוך בני ישראל. ועניין זאת המצווה אשר אנחנו מצווים לפרסם האמונה הזאת האמיתית בעולם, ושלא נפחד בהזק שום מזיק. ואף על פי שבא עלינו מכריע לבקש ממנו לכפותנו שלא נשמע אליו, אבל נמסור עצמנו למיטה ולא נטעהו לחשוב שכפרנו. זאת מצוות קידוש השם. ולשון ספרה, על מנת כן הוצאתי אתכם מארץ מצרים, על מנת שתקדשו שמי ברבים. על מנת כן הוצאתי אתכם מארץ מצרים. הלידה של כלל ישראל הייתה ביציאת מצרים. כאן נולדנו. בזה, כמו שכתוב בפסוק, ומולדותייך ביום הולדת אותה. כמו שכתוב שם, כל הפרשה כולה. עד ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך ואומר לך בדמייך חיים. אלה הם דמי הפסח והמילה ששם אנחנו נולדנו. אלה הם הדמים שאיתם אנחנו נולדנו. אלו דמי הלידה שלנו. כיוון שהלידה הזאת מותנה על מנת שתהיו מקדשים את שמי ברבים, זאת אומרת שאנחנו נולדנו בתנאי. על מנת שתהיו מקדשים את שמי ברבים. באופן כזה. ביטלו דתם, זה הכוונה, לבטל את המיוחד, את השם, את כלל ישראל. הביטול כאן, כאן הביטול, מה שנקרא, ביטלו דתם, אותם יוונים שביטלו דתם. הביטול הזה, חוץ מקיום התורה וקיום המצוות, הביטול הזה הוא ביטול על עצם יציאת מצרים. כאן נמצא הביטול על עצם כלל ישראל, על עצם השם כלל ישראל, בלי שום קשר לשום קיום מצווה ולשום גילוי של תורה. שום קשר. הדבר הזה שייך לעצם השם כלל ישראל. זה נקרא ביטלו דתם. חוץ מלא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצווה. ביטלו דתם. ודתיהם שונות מכל עם. ודתיהם שונות מכל עם. אנחנו נראים אחרת. ואותו רשע סיים, מכיוון שדתיהם שונות מכל עם, אז לכן למלך אין שווה להניחה. כאן זה המקום. כאן זה המקום, זה מה שקרה. חזל אומרים, ותצא דינה. ותצא דינה. כלומר, הייתה כאן יציאה החוצה עם כנראה פסיעה אחת מיותר. זאת אומרת, הייתה כאן יותר יציאה ממה שאפשר, ממה שמותר. יותר, יצאה יותר החוץ. אז לכאן נכנסת מערכת. והמערכת הזאת היא זאת. כאן צריך להבין. המערכת היא זאת שאותה דינה שהיא צריכה להיות זאת שעל ידה, על ידה, יהיה מה שמבדיל בין כלל ישראל, אני מדבר שוב, אני מדבר על קו הגבול, על קו המינימום של כלל ישראל, הקו הנמוך ביותר של כלל ישראל, צריך להיות נבדל, נבדל מכולם. וכשדינה יוצאת לראות בבנות הארץ, אז כתוב כאן שכאן, כאן יש פרצה וכאן מתחבר אל המערכת הזאת שנקראת כלל ישראל. כלל ישראל, ושוב אני חוזר, ברובד הנמוך ביותר, ברובד התחתון, זה כלל ישראל שהוא למטה מכל השבטים. זה כלל ישראל שהוא לא מתייחס ייחוס שלם. זה מין כלל ישראל של תורת קהל, לתורת קהל הוא לא מתחרב. לא מצטרף במסוים לתורת קהל. כן? זאת אומרת, אין חלות של, זאת אומרת, השם של השבט, לא חלות. אבל כשהחלק הזה, הרובד הזה, כשהוא יוצא לראות בבנות הארץ, החלק הזה של כלל ישראל, כשהוא יוצא ומצרף את עצמו, כן, לבנות הארץ, אז כאן קורה מה שקורה. כאן קורה משהו. הדבר מובן. הדבר מובן. בעצם הרי אנחנו חיים את זה. אנחנו פה נמצאים. בדיוק פה אנחנו נמצאים. זה האזור שבתוכו אנחנו חיים. כאן קרה מה שקרה. ואותה דינה, אז היא קרה משהו, והיא הסתלקה. היא הסתלקה, היא כאילו נטמעה, כמו שכתוב, וקוראים לה בכתוב, מקום אחד, קוראים לה הכנענית. כתוב ששמעון לקח אותה לאישה. והבן שנולד להם הוא נקרא שאול בן הכנעני. אומר את זה רשי. זאת אומרת, קרה כאן משהו. החידוש שנתחדש פה הוא החלק הזה בכלל ישראל, אז הוא מוחזק רק על ידי השבטים. גם החלק הזה בכלל ישראל, מי שמחזיק אותו, מי ששומר עליו, זה רק השבטים. אין. אחרי שהיא יצאה, זאת הצרה הגדולה שקרתה לכלל ישראל. זה היה כאן. יש לדבר הזה טעם של חורבן. הדבר הזה טעמו כטעם חורבן. הגמרא אומרת בסנהדרין, כתוב בגמרא בסנהדרין בדף קב, כתוב בגמרא שכם, כך אומרת הגמרא, מקום מועד לפורענות. שכם הוא מקום מועד לפורענות. והגמרא פותחת, הדבר הראשון, המקום הזה מועד לפורענות משום בשכם, כתוב בגמרא, עינו את דינה. בשכם עינו את דינה, בשכם מכרו את יוסף, ובשכם נתחלקה מלכות בית דוד. לשם הלך ירובעם, שם המליכו את ירובעם למלך, ושם נתחלקה מלכות בית דוד, ושם בעצם נחרב כלל ישראל. כלל ישראל נחרב שם. ירובעם לקח לעצמו 10 שבטים מכלל ישראל, והשבטים האלה אינם, אין לנו, הם נאבדו, הם אינם, יש מחלוקת אם הם עתידים לחזור בכלל. מחלוקת תנאים, אם עתידים לחזור או לא עתידים לחזור. 10 השבטים, אז נחלקו תנאים אם כן עתידים או לא עתידים לחזור. מדובר פה על רוב מניין ורוב בניין של כלל ישראל. רוב מניין ורוב בניין. זה נחרב. לתוך הסדר הזה, מכרו את יוסף. מכרו את יוסף. כאן היה החורבן הראשון בכלל ישראל. החורבן, נראה החורבן הראשון. שם גם התחלקה מלכות בית דוד. דהיינו, אפרים וכל יתר השבטים. אז הם נבדלו משבט יהודה. אפרים והשבטים אשר איתו. בכל אופן, כאן התפצל כלל ישראל, נחלק וחלק נאבד. חלק נאבד ואימת. וכיוון הדבר הראשון שנמנה שם, הדבר הראשון שהגמרא מונה, זה בשכם עינו את דינה. זה מקום מועד לפורענות. כל יתר הפורענויות שקרו שם, אז הם כבר בעקבות הפורענות הראשונה. בשכם עינו את דינה. אז העינוי שעינו את דינה בשכם הייתה הפורענות הראשונה, שמאז בעקבות הפורענות הזאת אז קראו יתר הפורענויות. שוב, כן, כלומר הפורענויות האחרות שהן באמת חורבן, כן, השורשם בעינו את דינה. זאת אומרת שגם בעינוי הדינה נחרב משהו בכלל ישראל, נאבד משהו בכלל ישראל. כמה מקומות בחזל כתוב שהמחירה שמכרו את יוסף, הקרע הזה לא התאחה לגמרי. בסופו של דבר, מתוך הקרע הזה, אז אחד מבניו של יוסף, אחד משבט אפרים, ירובעם בן נבט, אז הוא חטא והחטיא את ישראל ולקח איתו, לקח איתו את רוב מניין ורוב בניין של כלל ישראל. והם אינם. זה מה שקרה בסוף. הם אינם. שורש הדבר היה בדינה. זאת אומרת שאותו עינו את דינה, אז הוא היה חורבן בכלל ישראל. כאן נחרב מה. כאן ניתק משהו, כאן נשבר משהו בכלל ישראל. אילו זכים, אילו היה המצב שדינה לא הייתה יוצאת כל כך, והיא לא הייתה מתחברת כל כך לבנות הארץ, ואי אפשר היה לענות אותה, אי אפשר היה להצטרף אליה, אי אפשר היה נבלה נעשתה בישראל, כמו שכתוב, וכן לא יעשה, כמו שכתוב בפסוק. אילולי זאת, אז כלל ישראל היה תמיד משומר, כלל ישראל היה תמיד נבדל, כלל ישראל אי אפשר היה להתחבר אליו, אי אפשר היה לפגוע בו. אבל כשהשורש נשבר, כשניתק משהו בשורש, אז אין אחיזה. מי שמחזיק את כלל ישראל, מי שמחזיק את אותו כוח כלל ישראל שנמצא, ששורשו בדינה, כמו שביארנו, מי שמחזיק את הכוח הזה, זה כבר לא, היא כבר לא עושה את זה, היא כבר לא יכולה את זה. זאת אומרת, היא כבר נטמעה, התורה קוראת לכנעני. מי שעושה את הדבר הזה זה דווקא השבטים במסירות נפש, השבטים שיוצאים למלחמה. וזאת מלחמה שבדרך הטבע היא לא יכולה להצליח. זאת מלחמה שבדרך הטבע, אומר יעקב, יעקב אומר את זה, לא, יעקב עצמו אומר את זה, ונאספו עליי, ואנוכי מתי מעט, ונאספו עליי ויקוני, ונשמרתי אני עובד נפש. והתשובה, כמו שאמרנו, היא לא ממין הטענה. ויאמרו, הכזונה יעשה את החותם. אנחנו רואים, אנחנו רואים בעינינו, רואים את זה בחוץ, הדבר קיים, הדבר נמצא, הדבר נמצא, זה נמצא איתנו יחד. אנחנו חיים את זה, זה הדבר שאנחנו חיים אותו היום. אני רוצה להקריא כאן מדרש לנסות להבין. יש מחלוקת במדרש, זה מדרש בפרשת ויצא, סמוך לסוף פרשה עין ג', משונה עד מאוד, דברים, פשוט דברי תימא, דברים משונים מאוד. יש כאן מחלוקת, מחלוקת תנאים, נחלקו, לא תנאים אלא מתלמידי רבי בקיצור, מבית מדרשו של רבי, נחלקו, כן, בין תנאים לאמוראים. והמחלוקת היא מה מספר הכלבים שהיה ליעקב? כמה כלבים היה ליעקב? אני אקריא. כמה כלבים היו? באמת שאלה גדולה. רבי אבא בר כהנא אמר, 120 ריבו, כתוב 7,200 עדרים היו ליעקב אביו. דהיינו קוף-חף ריבו של עדרים היו ליעקב אביו. דהיינו פעמיים, כפליים כיוצאי מצרים. כפליים כיוצאי מצרים.
רבי לוי אמר 60 ריבו כלבים, רבנן אמרי 120 ריבו, ולא פליג. מאן דאמר 60 ריבו לכל עדר ועדר חד כלב, מאן דאמר 120 ריבו לכל עדר טרין כלבים. מחלוקת, ולא פליג. יש מי שאומר שהיה כלב אחד לכל עדר, מספיק כלב אחד לכל עדר, ויש מי שאומר שצריך שני כלבים לכל עדר. היו שני כלבים לכל עדר. אז יש לנו מחלוקת אם היו 60 ריבו כלבים ליעקב, או שהיו 120 ריבו כלבים ליעקב. אבל כולם מודים, כולם מודים, שבעצם מה שהיה לו, זה היו לו העדרים כולם. אז העדרים היו כמספר, ואתם צוני, צון מראיתי, אדם אתם. אנחנו צון, אנחנו הצון של יעקב. ויהי לי שור וחמור, צון ועבד ושפחה. שור, כתוב, זה משוח מלחמה, וחמור, זה משיח בן דוד, אני ורוכב על החמור. צון אלו ישראל. צונו של יעקב, אלו ישראל. צון. זאת מחלוקת משונה מאוד. אלה דברים מאוד מאוד רחוקים מהדעת, דברים לא מובנים, דברים שאין לנו. מה זה? מה זה? לא מוזכרים כלבים בתוך הצון של יעקב. הוא שלח עיזים, הוא שלח גמלים, מניקות, הוא שלח כל מיני דברים. כן. כלבים לא מוזכרים שם. וכאן כתוב פתאום שיהיו לו מספרים עצומים כאלה של כלבים. זה מספרים עצומים, זה מספרים ש... זה בהפלגה. אבל המספרים האלה הם כולם מדויקים. זה מדויק. זה צריך להיות מכוון למספר בני ישראל. אז מדובר פה על צור, על עדרים ועל כלבים למספר בני ישראל. מה זה? מה זה? מה זה? שעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, כתוב בגמרא בשבת, שעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, ירדו 60 ריבו מלאכי השרת וקשרו לכל אחד ואחד שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. ובשעה שעשו ישראל אותו מעשה, דהיינו בזמן שאיבדנו את מעלת נעשה קודם לנשמע, אז ירדו 120 ריבו של מלאכי חבלה ונטלו מכל אחד ואחד, כל אחד ואחד נטל כתר. כשקשרו את שני הכתרים, אז קשרו שני כתרים, מלאך אחד קשר את שני הכתרים. כשנטלו אותם, אז מלאך אחד נטל כתר אחד. כשלקחו אותם בחזרה, דהיינו כשהם התפצלו לשניים, כשהם התפצלו לשניים, כשהם הפסיקו להיות כתר אחד, כשהם הפסיקו להיות מעלה אחת, שצריכים לקחת בחזרה. אז כשלוקחים בחזרה, אז לוקחים את כתר נעשה לעצמו ואת כתר נשמע לעצמו. כשנותנים אותם, כששמים אותם עלינו, אז הם דבר אחד. אותו נעשה קודם לנשמע, כולל בתוכו את הנעשה קודם לנשמע ואת הנשמע שאחרי הנעשה. נעשה קודם לנשמע, כולל בתוכו את שתי המעלות. ברור. כאן יש שתי המעלות האלה, אחד הם נעשה קודם, הרי אלה הם שני הכתרים, לא מגיע שום כתר על נשמע, מגיע הכתר על הנעשה קודם לנשמע. על כורחנו שהכתר מגיע על הנעשה קודם לנשמע ועל הנשמע שמגיע אחרי הנעשה. אותו נשמע, כבר דיברנו על זה פה פעם, אותו נשמע שמגיע אחרי הנעשה מצטר... כשאנחנו אומרים נעשה קודם לנשמע, אמרנו את שני הכתרים יחד. אבל כשמתבטלים הכתרים, אז כל כתר וכתר הוא מעלה לחוד. כל כתר וכתר. כשהכתר הזה לא מגיע לנו, אז את הכתר הזה צריך ליטול לחוד, ואת הכתר ההוא צריכים ליטול לחוד. זה כתר ששייך לנעשה, וזה כתר ששייך לנשמע, כמובן. אז כל אחד ואחד. כשנוטלים, נוטלים אחד אחד. כששמים אותם, שמים אותם יחד. זה דבר ברור. זה דבר ברור. אז אנחנו מוצאים פה, בפעם הראשונה, אנחנו מוצאים פה שכנגד ה-60 ריבו ישראל יש 120 ריבו שנוטלים מהם את הכתבות. להבין הכלבים כולנו יודעים מי הם, תמיד כשמדברים על הכלב אז מדברים פה על יצור שהוא הצד שכנגד יעקב, שהוא שלח מלאכים אל עשיו אחי, אז כתוב עליו, חז"ל אומרים עליו הפסוק, זאת אומרת חז"ל קוראים את הפסוק על יעקב אבינו מחזיק באוזני כלב, הוא את דרכו היה הולך. מה אתה? מי שמחזיק באוזני כלב צריך לא יתבלה אם הוא נשך אותו. הוא היה לדרכו הולך, מה לך ולא? מה? אל תחזיק באוזני כלב, לא תתפלא שהוא ישך אותך. אל תבוא בטענות. אחר כך, כשהוא ישך אותך, אל תבוא בטענות. אל תחזיק באוזניו. כלב. כלב. מה שחז"ל רוצים, מה שהתורה רוצה להדגיש, יצור שהוא ההפך הגמור מכל מעלה. כשחז"ל מדברים על מישהו שמתנהג בפחיתות מיוחדת, באופן מיוחד בצורה פחותה, אז קוראים לו כלב, או צפחים ככלבי, או כשרוצים לזלזל, הגמרא בתמורה, ודווקא כתוב בגמרא, כשרוצים לזלזל בעבודה זרה, אז כתוב לשנות את שמם. אל ההפך, כל מעלה שיש בהם, אז כנגד זה קוראים לאותה עבודה זרה בשם שהוא הפוך לאותה מעלה. מיד בהתחלה כתוב שם, אם יש עבודה זרה שקוראים להם פני מלך, קוראים אותה פני כלב. זהו הצד שכנגד. הצד שכנגד, לאתם תהיו לי ממלכת, ממלכת. כל ישראל בני מלכים. כל ישראל בני מלכים. הצד שכנגד, הצד הבזוי ביותר, הצד ההפוך, הצד שהוא כנגד המידה הזאת, שהיא כבוד, שהיא מלכות. הצד שכנגד הוא כלב. הכלבים עזי נפש, הכלבים עזי נפש, הם כתוב, זה כתוב בפסוק, הכלבים עזי נפש. בגמרא כתוב סתם דלתות חתורות הם אצל הכלב. כלב הוא גם גנב, גם גנב, גם מתפרץ, אי אפשר לסגור בפניו שום דלת. מתפרץ, תמיד הוא יוצא מחוץ למחיצתו, הוא תמיד יוצא מחוץ למחיצתו. הכלב בעצם מציאותו יוצא מחוץ למחיצתו. לכן בשר בשדה טרפה, שהגמרא אומרת, הגמרא אומרת, בשר שיצא מחוץ למחיצתו נקרא טרפה. אז בשר בשדה טרפה לא תאכלו, לכלב תשליכו. בשר שנטרף, דהיינו בשר שיצא, עובר שהוציא ידו, מחוץ למעי אמו, ואחר כך שחטו את אמו, אז הוא נקרא טרפה, משום שהוא יצא מחוץ למחיצתו.
דבר שיוצא מחוץ למחיצתו נטרף, ולתת אותו, צריכים לתת אותו לכלב. תשליחו אותו לכלב. תשליחו אותו למי שהוא כל עניינו, כל מציאותו היא מחוץ למחיצתו. הוא יוצא מחוץ למחיצתו. סתם דלתות, כמו שכתוב בגמרא, חתורות הן אצל הכלב. יעקב אבינו כשהוא החזיק כלבים, זאת אומרת, אותם כלבים של יעקב אבינו, הם לא היו חלק מצונו של יעקב. הם היו אלו שצריכים היו לשמור על כלל ישראל. דהיינו, הם היו אלו שצריכים לשמור על הצון. כלב לעדר, כלב לעדר. זה מן דאמר אחד. כלב לכל עדר. לשם מה צריך את הכלב? למה צריך לצרף את הכלב לעדר? למה לצרף את הכלב לעדר? הדבר הוא ברור, הכלב שמצורף לעדר זה כדי להיזהר, להישמר מיציאה החוץ למחיצה. לשמור על העדר, שהעדר יישאר שמור, שהוא לא יצא מחוץ למחיצתו. ברגע שהוא יצא מחוץ למחיצתו, אז הוא מושלח אל הכלב. מי שבאמת נמצא בתוך מחיצתו שלו, אז הוא שמה הוא שמור. מי שמוציא יד, מושיט יד ותצא, בקיצור ותצא, כשיוצאים הכלב צריך לעמוד כדי לשמור, והכלב עומד ושומר, הוא תופס מיד את כל מי שיוצא מחוץ למחיצות. מי שיוצא מחוץ למחיצה, מי שיוצא מחוץ למקומו, לכלב תשליחו לו. לנסות להבין, יעקב אבינו, צונו של יעקב אבינו, צונו של יעקב אבינו, הצון, הצון, ואתם צוני, צון מרעיתי, כן, אנחנו נקראים צונו של הקדוש ברוך הוא, צון קודשי, אחד מהכינויים של כנסת ישראל, צון קודשי, אנחנו צונו של כביכול של בורא העולם, אנחנו הצון, צון יעקב. הצון צריך כלבים שישמרו עליו, לפחות כלב אחד. כלב צריך לשמור על עדר, כל עדר צון, כל קבוצה, אז היא משומרת רק עד כמה שהיא נמצאת בפנים, עד כמה שהיא לא יוצאת מחוץ למחיצתה. כך צריך להיראות בית יעקב, בכללו של בית יעקב, בכלל בית יעקב. אז יש גם כמספר של בית יעקב, כמספר הזה ישנם כלבים, כדי שאף אחד מבית יעקב לא יצא מחוץ למחיצות. למתבונן, המחלוקת, אותה מחלוקת, אם היו שני כלבים לעדר או כלב אחד לעדר, זה למי שסובר שדי בכלב אחד,
אז הכלב הזה צריך לשמור שאף אחד לא יוצא, דהיינו שנשאר במעלתנו, ואז מספיק אחד. ומי שסבר שצריך שני כלבים, אז צריך את הכלב כדי להחזיר אותנו בחזרה, ואז צריך שניים. אבל לא ניכנס למחלוקת הזאת, לחלק הזה לא ניכנס, זה עניין בפני עצמו. אם אחד או שניים זה עניין בפני עצמו, זאת סוגיה נוספת. אבל אחד הרי לכולה אלמה צריך, כלל ישראל צריך לצידו אותם כלבים, אותם כלבים, הכלבים האלה, אותם כלבים שאנחנו יודעים מי הם, הם אלו שהם צריכים, אנחנו צריכים אותם כדי לשמור עליהם. יעקב אבינו היה צריך את הכלבים כדי לשמור עליהם, כדי שאנחנו לא נצא מחוץ למחיצה שלנו. עובדה, עובדה שאנחנו כן יוצאים, שכן יוצאים, אז מיד בא הכל, מיד בא הכל. שני דברים התכוונו להבהיר היום. כשאמרנו מיד בא הכלב, אז המיד הזה הוא גם הוא לא מיד ממש. תמיד רווח. רווח קטן של זמן יש תמיד. אבל אנחנו יודעים, אנחנו כבר מלומדים. אנחנו יודעים, הדברים הולכים וקורים, וזה חוזר וקורה כל פעם מחדש, כל פעם מחדש, כל פעם שאנחנו באמת מתחילים לצאת יותר מדי ותצא דינה. פה מדובר על המערכת שוב אני מדבר על המערכת הנמוכה ביותר, המערכת החלק הנמוך ביותר, החלק שהוא למטה מכל השבטים, החלק שהוא למטה מאותו אחד של עם ישראל, הפחות מזה. אני מדבר פה על אותו החלק שהוא המכנה המשותף, שהוא יותר נמוך מהירוד ביותר שבשבטים, הרבה הרבה יותר נמוך, אותו חלק שהוא התחתון ביותר של כלל ישראל, שהוא פוסע החוצה יותר ממה שאפשר. אז מיד מגיע הכלב. כפי הנראה, והדברים ברורים, כפי הנראה שום דבר לא יכול לעזור. היחידי שיכול לעזור זה הכלב. הכלב יחזיר את הכל בחזרה. הכלב יחזיר את כולם הביתה. הכלב יחזיר את כולם. זאת אומרת, את כולם, את כל מי שישאר אחרי שהוא יגמור לנשוך. מי שכן יכול להציל
שוב, מי שכן יכול במשהו להציל. וכאן, כאן אני חוזר. הדברים צריכים להיות ברורים. זה צריך להיות ברור לגמרי. בכל מקום שהטענה הזאת בוערת, הטענה הזאת נתפסת כזה לא משנה אם זה כך או כך או כך. בשום פנים ואופן הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. זה לא ייתכן. ויאמרו, יעקב, אני חוזר עוד פעם, יעקב אומר דברים של טעם, והוא מדבר דברים ברורים, הוא מדבר מאוד מאוד, מאוד מאוד ברור ומאוד מאוד מסודר. דברים ברורים לגמרי. ואנוכי מתי מעט, ונאספו עליי, ויקוני, ונשמדתי, אני וביתי. מה עשיתם? אחרתם אותי, להב אישני ביושב הארץ. אחרתם אותי. אנחנו עבודים. אנחנו עבודים. התשובה הייתה, יש כאן דבר שהוא בלתי אפשרי. יש דבר שהוא לא ייתכן. ויאמרו הכזונה יעשה את אחותינו. זה לא ייתכן. אין אפשרות כזאת. הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי. זה דבר שהוא לא ייתכן. זה בלתי אפשרי. אין אפשרות כזאת. אי אפשר לעבור על זה. לא נשאר לנו היום, באמת, ממש לא נשאר לנו שום דבר. אנחנו כבר קיימנו את כל הצרות כולה, קיימנו את כל המתצי דינה, וקיימנו את הכל. קיימנו גם לא בדרך בתמיעה, אלא בדרך בניחותה, את מה שהם אמרו בלשון בתמיעה שזה בלתי אפשרי. גם זה התקיים בה. אבל תמיד צריכים להיות בתוך כלל ישראל, מוכרחים להיות בתוך כלל ישראל כאלה שמבינים את הדבר לאשורו. בלי לעשות, כמובן זה לא שייך, היום אנחנו לא, לעשות אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. לעשות אי אפשר שום דבר.
רק זה חסר.
לעשות בוודאי שאי אפשר. אבל את הצעקה הזאת צריך שימצא, צריך לפחות שימצאו בתוך כלל ישראל כמה בודדים שיצעקו את הצעקה הזאת. הרי בלתי אפשרי. תראו מה שאתם עושים, תראו מה שאתם עושים, תראו לאן הגעתם. הייתכם? אנחנו נמצאים היום במאוד מאוד קרוב, מאוד על סף לא נותנים לנו, לא נותנים, מי שרוצה יכול, כן, אבל לא נותנים לנו לרצות, כן, לא נותנים לנו אפילו לרצות לקיים תורה ומצוות. המערכת של היום היא כזאת ש לקחו מאיתנו את הכל, בקיצור. אבל יש גבול, יש גבול שלמטה ממנו אי אפשר לרדת. הגבול הזה נקרא ביטלות התם. ביטלות התם, ביטלות התם זה הכוונה, עצם העובדה יש לכם חלק באלוקי ישראל, יש לכם חלק באלוקי ישראל.
על דרך רמז, כן, רק כדי לברר יותר את דברי רבותינו, על דרך רמז, המילה שכם פירושה חלק. ואני נתתי לך שכם אחד על אחר, אשר לקחתי מיד האמורי, אומר רש"י. בתרגום כתוב, יהיב על החול כחדה, שכם אחד, שכם זה חלק. אין לכם חלק באלוקי ישראל. זה הכוונה, כן. הכוונה, אין לכם חלק באלוקי ישראל. זה נקרא להחזיר אותנו לאותה שכם שהיא לא חלקנו שלנו. זה לא חלקו של יוסף. אותו שכם שהיא חלקו של יוסף, כן. השכם הזאת שהיא חלקו של יוסף, את השכם הזאת לקחו מאיתנו. להבין הרמז, כן. להבין את הרמז, אין לכם חלק באלוקי ישנה רמה, קורא לזה רמה, צריך לקרוא לזה שפל. ישנו שפל מסוים שלמטה ממנו אי אפשר להידרדר. יש שפל ש... מה שנקרא, שקוראים לזה היום הקו האדום. אי אפשר לרדת למטה, אי אפשר, אנחנו לא נוכל לרדת למטה. ברגע שיורדים באמת למטה מזה, אז באים הכלבים, אז באים הכלבים. לאותם 60 ריבו של כנסת ישראל, אותם 60 ריבו שיורדים ל... כנגד ה-60 ריבו, ישנם 60 ריבו כלבים, שאותם 60 ריבו לא יגיעו לאותו שפל שלמטה ממנו, למטה ממנו נמצאים הכלבים. קיצור, שני דרכים יש איך לא להגיע לאותו שפל, כלומר לא להגיע למטה מאותו שפל, לא להגיע, לא לצאת החוצה, לא לצאת החוצה לגמרי. שני דרכים יש. דרך אחת, שיהיו בכלל ישראל כאלה שיבינו, יתפסו, ושהדבר יבער אצלם עד מסירות נפש, זה לא ייתכן כך, אי אפשר להגיע לכזה שפל, אי אפשר להגיע, הכזונה יעשה את אחותינו, זה בלתי אפשר, אי אפשר להגיע לכזה. זאת אפשרות אחת. האלטרנטיבה האחר, האפשרות השנייה, למי שלא, מי שלא בוחר באפשרות הזאת, האפשרות השנייה היא הכלבים שיעקב אבינו כבר הכין בשבילם. כלב לכל עדר, לפחות אחד, כלב לכל עדר, אם יש שניים זה עדיף, כלב לכל עדר. הכלב שומר על העדר. שרצינו לבאר היום, השם יעזור לנו, באמת אנחנו הרי באמת במצב שהכלבים הרי באמת נושכים,
סוף סוף, סוף סוף צריך לתפוס שהכלבים דוחפים אותנו פנימה. הכלבים דוחפים אותנו פנימה. ואוי לנו שאנחנו צריכים להזדקק לכלבים, להזדקק לכלבים האלה. אוי למי שהכלב הוא זה שצריך ללמד אותו איפה להיות. הכלב צריך להורות לו איפה ביתו, היכן ביתו. איפה המחיצה שלך? איפה מחוץ למחיצה שלך? איפה אתה באמת נמצא? איפה אתה באמת צריך להימצא? אבל הדבר מובטח. יעקב אבינו כבר קבע את זה. יעקב אבינו כבר קבע את זה. ישנם כלבים ששומרים על העדר. לצאת לגמרי מחוץ את המחיצה, הכלבים ידאגו שזה לא יהיה. העצה הטובה, העצה הייעוצה, והיום הדבר הזה הוא, זה צריך להיות ברור לגמרי, העצה הייעוצה זה לא לחכות לנשיכה, או נאמר את זה יותר, לא לחכות לנשיכה הבאה. עדיף להבין היטב מיד שמי שיוצא באמת מחוץ למחיצתו, באמת, אז לכלב תשליחו לו. כך הם פני הדור. הזכרנו קודם שבעבודה זרה, אם לעבודה זרה קוראים פני מלך, אז קוראים אותה פני כלב. אותו הדבר גם להפך, לנו קוראים היום פני כלב, כמו שכתוב במשנה, פני הדור כפני הכלב. ככה זה, ככה זה, אנחנו בעקבתא דמשיחא ופנינו כפני כלב. יהי רצון שבמהרה בימינו פני כלב קוראים אותו פני מלך.